סגור. טוב, שפת אמת לפרשת משפטים. אז הפרשה מתחילה באקט שהוא נראה קצת מוזר, יש לומר. וזה רציעת האוזן של העבד במרצע. עכשיו, למה זה מוזר? כי אנחנו מכירים בתורה, מכירים שתי תנועות, או שתי גישות, אפשר לומר. מי שחייב מיטה, אז הורגים אותו. אבל מעבר לזה, התורה מצווה על שמירת הגוף. גם ברית מילה שעושים, אז הטענה היא שזה חלק מיותר בגוף. וכאן ממש מטילים מום. אז צריכה להיות סיבה מאוד מיוחדת לעניין הזה. אומר השפת אמת, בעניין הנרצע, אוזן ששמע עבדיים, כן, הרש"י מביא, אוזן ששמע בהר סיני, עבדיים, כן, אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, לא ימכרו ממכרת עבד, והלך וקנה אדון לעצמו, אז האוזן הזאת צריכה להירצע. שמעתי ממורי זקני ז"ל, מה שעושים פה פגם באוזן, מאחר שלא קיים המצווה, טוב לו שלא ישמע. וכולי. כן, כלומר, בגלל שהוא לא קיים את המצווה של השמיעה, אדם כזה שמקבל כוח שמיעה ולא משתמש בו, אז עדיף שלא ישמע. כאילו פוגמים לו את כוח השמיעה. אם אני מבין נכון את דברי השפת אמת, הוא בעצם טוען שהרציעת האוזן זה סוג של שיקוף למצב של האדם הזה. אתה לא שומע. ראו ראו ולא תבינו, שימוע שמוע, ראו ראו ולא תביטו, שימוע שמוע ולא תבינו. יש אנשים שהם, אנחנו יודעים היום גם כן אפילו מהביולוגיה, שלא העין רואה. העין לא רואה. מי רואה? המוח רואה. העין היא רק מכניסה את ה... אבל הפירוש של התמונה, ואפילו הפיכת התמונה, המוח צריך להפוך את התמונה, לסובב אותה, זה מתחולל במרכז הראייה במוח. אז לא העין היא רואה, אלא המוח רואה. לא האוזן היא שומעת, אלא מרכז השמיעה. הוא שומע. האיבר הוא רק החדירה לתוך הגולגולת, אבל פעולת הראייה... אז הנה יש כאן אדם שהכל קיים, האוזן קיימת, ובכל אופן הוא לא שומע. לא שמעת, אדון עבד, את מה שהקדוש ברוך הוא מצווה, מדבר, אומר. כל הסיפור פה זה להיות בן חורין. כל העניין ביציאה ממצרים, זו היציאה מעבדות לחירות, שלא יהיה עליך עול בשר ודם. אם אתה לא שומע את זה, את הצעקה הענקית הזאת, משהו לא טוב אצלך באוזן, בוא נרצה לך את האוזן, עדיף שלא תשמע בכלל. כלומר, יש כאן איזה שיקוף של המצב, בעצם, תשמע, אתה יודע, אתה שומע, זה נראה שאתה שומע, אבל באמת אתה לא שומע. יש לך קטעים עיוורים, וחרשים בחיים. ונראה, אומר השפת אמת, יש ללמוד מזה, מאחר שמידה טובה מרובה, נמצא מי שמקבל עליו בכל יום עבודת הבורא ואומר, ואהבת את השם אלוהיך וכו'. היפוך, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי. אדם שמקבל על עצמו כל יום, לא להגיד, אהבתי את אשתי, את אדוני, את בניי, את עצמי. אדם עסוק באהבת עצמו כל הזמן, אלא אני עסוק באהבת הבורא יתברך. אדם מקבל על עצמו עול מלכות שמיים של אהבת השם. אז הוא זוכה לשמוע. מה הוא זוכה לשמוע? נגיד, כמו חן הסנש. מכירים את השיר של חן הסנש? קול קרא לי והלכתי. הלכתי כי קרא הקול. הלכתי לבל אפול. קול, היא שומעת איזה, נגיד, בתור דוגמה, עכשיו עולה לי, צפה לי. הדוגמה של אדם ששומע זה קול שקורא לו ללכת, למסור את נפשו, ללכת לשליחות, ללכת. יש קולות פנימיים שבאים אל האדם מבפנים, והוא שומע אותם. יש איזה קול פנימי ש... מדריך את האדם, זו דרכך, זה ה... כן? קול קרא לי והלכתי, יש איזה קול שקורא לך. כתוב שבכל יום יוצאת בת קול מהר סיני ואומרת, כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל, עתידה בת קול שתהיה מפוצצת בראשי ערים ואומרת, מי שפעל עם אל יבוא ויטול שכרו. אז למה לא שומעים אותה? תשובה, שומעים אותה. מי שראוי שומע. לא כל אחד ראוי. מי שעסוק כל הזמן בלייצר לעצמו רעשי רקע, כל הזמן רעשים אחרים מסיחים את דעתו מהקול הפנימי שלו, כל הזמן הוא עסוק בלדבר, כל הזמן מדבר, כל הזמן עסוק בעצמו, ומדבר על עצמו, ואני, 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 ואני אוהב את זה, ואת זה, ואת זה, ואת זה. אז הוא לא פנוי לשמוע קולות אחרים. עמוקים יותר, שקטים יותר. ניתן לכם תרגיל. תרגיל מעולה באימון לשמיעה פנימית. קחו שיר שאתם אוהבים. כן? קחו שיר שאתם אוהבים. ואתם מכירים גם אפילו טוב. תשמיעו אותו לעצמכם, ותנסו לעקוב, לקחת כלי נגינה אחד מתוך השיר הזה, הרי שזה, ולעקוב רק אחריו. יש תזמורת שלמה מלווה איזה שיר, יש חצוצרה, יש גיטרה, יש פסנתר איזה. תפסו לכם את הכלי דווקא לא הדומיננטי, נגיד, לפעמים זה גיטרה שם בצד, לעקוב רק אחריה לעקוב, מתי, מה קורה לה? וואו, איזה קשה זה. אני מכיר, אני רוצה ללכת לה... למוכר, לרגיל, למילים. שנייה, אבל עכשיו אני עסוק בלשמוע איזה קול שהוא הרבה יותר עדין, הוא הרבה יותר נסתר, אבל הוא קיים. אתם תגלו שאחרי ששמעתם פעם אחת רק את הגיטרה, ואתם מקשיבים עוד פעם לשיר, וואו, עוד צבע חדש, פשוט נוסף כאן. יש קולות פנימיים שאדם זוכה לשמוע אותם באותה מידה שהוא מנקה. שהוא מקבל על עצמו מלכות שמיים, שהוא באמת רוצה לשמוע קולות נוספים, רוצה לשמוע קולות פנימיים, עמוקים, אדם רוצה את העיניים, צריך בשביל הדבר הזה גם קצת שקט מהסביבה, ולכן טוב לצאת ליערות, להתבודד, למדבר, חלק מהמעלה של המדבר זה שהמדבר הוא נקי גם בלי רעש, בניגוד לצפון, נגיד, לאזורים מיוערים, יש רעש. אתה הולך לשפת היער, המון רעש, נכון? גלים, זה... גם בנחל, זורם, עושה רע, עצים, זזים, מרעישים, חיות. המדבר זה המקום היחיד כמעט, אתה יכול לחוות בו שקט מוחלט. דממה מוחלטת. עד שמגיע איזה טרקטורון ומפירה לך. אבל במידה ולא, ממש דממה, שקט, אין כלום, שום דבר לא זז. אז זה וואו. דרך אגב, לפי דעתי, מכל התופעות של השלג, שהוא לבן והוא זה, זה התופעה הכי מדהימה. שהוא יוצר שקט מדהים. גם גשם מוריד רעש. כשהוריד גשם יש הרבה מוריד רעש. כל דבר זה. ופתאום בבת אחת יש שקט. כי כשיש שלג אז אין מכוניות, והכל נבלע בזה, ושקט מוחלט. בעיר, שאתה לא רגיל לשמוע שקט, יש שקט, זה מדהים. מאוד מאוד משמח. זה גם כן הזדמנות לאיזושהי שמיעה של קול פנימי. אבל יותר מזה אני אומר, אדם צריך לרצות את הדבר הזה. לרצות לאפשר לעצמו זמנים שבהם הוא שומע. ולא רק עסוק לא רק בלייצר רעשים, וגם לא רק בלשמוע את הדברים שיש לו כבר להגיד על עצמו כל הזמן. מה המערכות האלה? מה? בבנסה. ברוך השם, את זה. לומדים שפת אמת. אבל אני... אה? קדימה. תוספת מרובה על העיקר. בוא בוא. או, טוב, נראה איזה צויין. או, איזה יופי. טוב. אז נמשיך. אז נמצא מי שמקבל עליו בכל יום עבודת הבורא ואומר ואהבת את השם אלוהיך וכו'. היפוך, אהבתי את אדוני, אשתי ואת בניי, ממילא מסייעים לו בכל יום שיפתחו אוזניו וישמע למצוות השם. ולשמוע על מצוות השם, אז לכאורה, מה הבעיה לשמוע על מצוות השם? זה ברור, בוא נקרא את מה כתוב ונעשה, מה צריך לשמוע. לשמוע על מצוות השם זה לא רק לשמוע מה צריך לעשות, זה איפה אני ביחס למצוות השם? מה המצווה המיוחדת לי? באיזה מצווה אני יוצא את עצמי אל הפועל באופן המלא והשלם ביותר? איך נכון לי לקיים את המצווה הזאת? כל אחד הרי יש לו איזה מצוות שהם העניין שלו גם בחיים, ודרכם הוא עובד את השם מדבר, אתכן על זה הדרך. זה לשמוע, זה שמיע הרבה יותר רחבה. אחד, אתמול היינו כאן בהשתלמות מכון מאיר, אז עסקנו קצת בדמותו של חנן פורט, זה חזר לי ברכה. מן הסתם חנן פורט, אם יחד תפילין כל בוקר, נכון? מן הסתם חנן פורט שמר שבת, אבל מה הייתה המצווה המיוחדת שלו? זה יישוב ארץ ישראל. הייתה המצווה, יישוב ארץ ישראל והחיבור בין תורה לחיים, זה היה העניין שלו. כל אחד יש לו, יש לנו הרבה מעגלים שאנחנו עסוקים בהם, אבל אם אדם הוא שומע, אז הוא מצליח להבין, רגע, רגע, אבל כאן זה הפתח שדרכו אני נכנס. היפוך אהבתי את אדוני וכולי, ומאלה מסיים לו בכל יום, שיפתחו אוזנה וישמע למצוות השם, כמו שכתוב אשר אנוכי מצווך היום. רק שצריך האדם לזכות לזה, שיוכל לשמוע אלו הקולות. צריך לזכות לזה, לא פשוט. כמו שכתוב, אם שומעו תשמעו, ולזה גם כן ניתן מצוות המזוזה לבני ישראל, שיהיו דלת ומזוזה עדים, כי מקבלים עליהם עול מלכותם. אדם רוצה לזכות לשמוע קולות פנימיים שלו בעצמו, ולפעמים גם קולות ממש. הוא צריך לקבל על עצמו עול מלכות שמיים. עול מלכות שמיים, קבל באופן מלא. ואז הוא זוכר לאיזושהי הבנת הלב, אובנת הדליבה, פתיחה, קול פנימי שמראה לו לנו צריך ללכת. ויזכור להם המאמר עבדיים וחל. לכן אף מי שאוזניו סתומין, על ידי קבלת מלכותו התברך, בכל יום זוכה לפתיחת האוזניים, כאן נזכר להם. הפך העבד. מכיוון שהעבד, האוזן שלו הפיזית פתוחה, אבל מרכז השמיעה שלו סתום לגמרי, הוא עסוק רק בלשמוע את עצמו. המילה הדומיננטית אצל העבד זה אהבתי. אהבתי, אהבתי, אהבתי. והמילה הדומיננטית אצל יהודי זה ואהבת. תאהב את אחרים, תאהב את הקדוש ברוך הוא. תהיה פתוח. אהבתי מול אהבת. יש איזה מקום שכתוב שבעל גייבה מתגלגל בדבורה. בעל גאווה מתגלגל בדבורה. אומרים, חסידוס אומרים שבעל גאווה, למה? כי כל הזמן הוא אומר איכבין. ביידיש איכבין זה כמו I am. ובין זה דבורה גם. איכבין, 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 בסוף תהיה בין. בסוף תהיה דבורה, דבורה. טוב. הדיבור הבא, מתוק מדבש גם כן. בזוהר החדוש, לתחילת הפרשה, הוא מפרש את כל פרשת משפטים. הזוהר על הפרשה יש בו נקרא סבא דמשפטים. זה, זה סבא, איש זקן, שפוגש את רבי שמעון, והם ביחד מדברים על הפרשה. או שהוא פוגש את רבי שמעון, או שזה נשמה של איש זקן מגן עדן, שבא לרבי שמעון ומדברת איתו. ולכן כל הזוהר על הפרשה נקרא סבא דמשפטים. והזוהר מפרש, כמובן, את כל כל הפסוקים הראשונים של הפרשה, כי בכלל מוסבים על מערכת היחסים בין הנשמה לבין הגוף. כן? כי תקנה עבד עברי, מי זה עבד עברי? זה הגוף שהוא עבד, שש שנים יעבוד, אומר הזוהר, אפשר לחזור לכאן, עד שש פעמים בסיבובים גלגולים לעולם הזה, ובשביעית יצא לחופשי חינם. וכשם הזוהר מדבר על כל הפסוקים הללו, מערכת היחסים בין הנשמה לבין הגוף, מי שואלת על מי, 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 מי מושכת מי וכו'. והנה כאן, בזוהר הקדוש וכי מקור איש את ביתו לאמה, לא תצא כצאת העבדים. אז יש לנו בנים ועבדים, העניין, דאיתא יש חביבים ישראל שנקראו בנים למקום, וחיבה יתרה נודעת להם שנקראו בנים למקום. אני רוצה להסביר את המשנה הזאת. חביבים ישראל שנקראו בנים למקום זה עובדה. אנחנו הבנים של הקדוש ברוך הוא, נקודה סוף. אבל לא תמיד אנחנו יודעים את זה. אז חיבה יתרה נודעת להם שאנחנו גם מודעים לעניין. כמו אצל רבי נחמן ברסלב, מעשה מבין מלך ובין שפחה שהתחלפו. בין מלך הוא בין מלך, לא משנה מה עובר עליו. הוא תמיד בין מלך. הוא אי אפשר לקחת לנו את התואר הזה. זה הגן, הוא נולד למלך. אלא מה? חלק מה... רוב הסיפור הוא בכלל לא יודע שהוא בין מלך. הוא חושב שהוא בין שפחה. עד שנודע לו שהוא בין. אז זה חיבה יתרה. אז גם אצל ישראל, אנחנו באמת בנים של הקדוש ברוך הוא. לא תמיד אנחנו יודעים את זה, לא תמיד אנחנו מתנהגים על פי הנתון הזה. פירשנו, אומר, השפת אמת, כי הנשמות נקראו בנים. בנים או בנות, תלוי. בהרבה מאוד פעמים במדרש, הנשמה נקראת בת. תסתכלו במדרש המדהים. כבר קשור לאותו זין באדר. המדרש בסוף זאת הברכה, איך הקדוש ברוך הוא מנסה לשכנע את הנשמה של משה לצאת מהגוף שלו. מכירים את המדרש הזה? יש מאחוריי מדרש רבה? אתם רואים מדרש רבה מאחוריי? יש דבר כזה? יש איזה מדרש רבה כאן? לא משנה. אז אמור להיות פה לפי דעתי, אבל תכף. אם לא, אני אגיד לכם את זה בעל פה. הוא אומר לה, ביתי, ככה הוא אומר לה, ביתי, לנשמת משה רבנו. כבר הגיעה העת שאת נקראת לשוב. כי כבר גזרתי 120 שנה. משה בן 120. אז היא אומרת לו, אני לא רוצה לצאת. לא רוצה, כזה גוף נקי, כזה גוף טהור, כזה גוף זך, לא רוצה, רוצה להישאר כאן. ואז מתחיל שם מסע ומתן שלם בין הקדוש ברוך הוא לבין הנשמה, נו, את חייבת, גזרתי גזרה, לא יכול לחזור בי, והיא לא, לא רוצה לצאת. ובסוף הקדוש ברוך הוא, מה שהוא עושה לנשמה, הוא לא מכריח אותה לצאת, אי אפשר לקוף אותה, אלא הוא פשוט כמו מגביר מאוד את האהבה אל משה רבנו עד שהיא מתבטלת. כמו שאתה מקרב טיפה גדולה לטיפה קטנה, אתם מכירים את זה? בדיוק. קח טיפה גדולה, תקרב אותה לטיפה קטנה, תראו שלפני שהיא נוגעת, הטיפה הקטנה כבר מתחברת לה... זה מה שקרה שם. אז הנשמה נקראת בן, נקראת בן, נקראת בת. אכן, הנשמה נתלבשת בגוף, שנקרא אמה ועבד, כדברי הזוהר נזכרים לאל. הנשמה היא, היא אור גדול, ואור צריך לבוש. אז הנשמה מתלבשת בגוף, שהגוף הוא הלבוש שלה. והגוף מתלבש בבגד, שהבגד הוא לבוש הגוף. עכשיו, זה ברור לנו, נגיד, אתם רואים שאני כאן יושב ומדבר מולכם, ברור לכם שלא לא מדבר אליכם הגוף, נכון? כמו שיש לי לבוש, ואתם מבינים שמתחת ללבוש יש משהו, אז, כמו, אז ככה אנחנו גם צריכים להבין שיש לנו את הגוף, ומתחת לגוף יש משהו, בפנים. זאת הסיבה שאנחנו מסתירים את הגוף. זו הסיבה העמוקה לצניות. למה מסתירים את הגוף? כדי שאפשר יהיה להתרכז בפנים ולא בחוץ. כי אם הגוף בולט, אז הוא פשוט מפריע לראות פנימה. מתמקדים כל הזמן בחיצוני ולא בפנימי. אני רוצה לפגוש אותך באמת, לא את הלבוש שלך. תארו לעצמכם שהיה נכנס כאן לשיעור הזה, זה, והיה מדבר מולכם איזה, רק הבגדים האלה עומדים, זה לא, איפה הנקודה הפנימית, איפה האדם שידבר איתי. אז לכן זה הסיבה שאנחנו משתדלים להצניע את הדברים החיצוניים, לא בגלל שאנחנו רוצים להסתיר, אלא בדיוק הפוך, כי אנחנו רוצים לגלות. אז כדי לגלות צריך להסתיר. אכן הכוונה היה שהתמשכו הגופים אחר הנשמה. ויכול איש ישראל להעלות גם הגוף להיות נמשך אחר הנשמה. כל אחד מישראל יכול את הדבר הזה. שהגוף יהיה אחרי הנשמה. הלכות נידה לדוגמה. דוגמה מופלאת לדבר הזה. לוקחים איש ואישה, גרים ביחד באותו חדר, באותו בית, ואומרים לאיש, תשמע, כשאשתך יש לה ככה וככה, אל תיגע בה. זה מלאכים. זה יכול להיות דבר כזה. מילא היית אומר, כשאיתך, תצא, תעבור, תגור בדירה אחרת. אז אני מבין, לא, תמשיך לגור באותו בית, באותו חדר, וסדרים אחרים. מה זה? זה מלאכים, זה בלתי מתפס. וזה לא ציווי לחסידים, לפרושים, לאנשים, זה לכל ישראל חייבים בדבר הזה. עומדים בזה. נכון? סוגה בשושנים, כך כתוב. כיוון שאישה אומרת לבעלה, כששנה אדומה ראיתי, מיד פורש ממנה. אז הנה, הנשמה נמשכת אחר הגוף. סליחה, הגוף נמשך אחר הנשמה. בענייני אכילה, כל הפרשה מלאה בדברים האלה, בענייני ממונות. יש אדם יצר, הוא רוצה עוד ועוד כסף, עוד ועוד ממון, הוא רוצה להיות, הוא... לא. מה הנשמה אומרת? בכלל, כל התורה זה בעצם כלים ועצות. בזוהר המצוות נקראות עצות. איך להתנהג בעולם הזה שהוא עולם הגוף על פי חוקי הנשמה. שזה לא פשוט. כי לגוף יש את הכללים משל עצמו, הגוף הוא רעב, הגוף הוא עייף, הגוף הוא מתעבר, יש לו כל מיני, את הדינמיקה שלו, ובה התורה נותנת לך תרי"ג עצות, איך בכל זמן נתון אתה יכול להתנהג או לפי הגוף נמוך, או לפי הנשמה גבוה. על הדבר הוא. אכן הכוונה היה שהתמשכו הגופים אחר הנשמה, ויכול איש ישראל להעלות גם הגוף להיות נמשך אחר הנשמה. וזהו חיבה יתרה נודעת שיהיה דבקות גם לגוף. זה החיבה יתרה. נשמות, יש לקדוש ברוך הוא מלאכים מספיק. אבל שזה טריק כזה, שזה נשמה בתוך גוף, זה חיבה יתרה. ואז, אף אם אחרת ייקח, כן? גם אם יהיו דברים אחרים, גם אם הגוף ייקח את עצמו לכיוון אחר, כיוון של תאוות, כיוון שהגוף הוא כאילו השלט, בכל אופן, מכל מקום, כל ההערות המוכנים לנשמה, אין מתעכבין על ידי הגוף. כמו שדורש שם, הוא סבא לפי דרכו. אכן על כל פנים, אפילו אם ראה בעיני אדוניה, אשר לא יעדה, אתם מבינים את הפסוק? אם ראה בעיני אדוניה, כלומר, אם הגוף עושה רעה בעיני האדון, מי זה האדון? זאת הנשמה. מה ראה? אשר לא יעדה. הוא עושה לו כמו הייעוד שלו. הייעוד שלך, אדון גוף, זה להיות מרכבה לנשמה, ולא להשתלט עליה. והגוף פה פיתח לעצמו חיים עצמאים, הוא לא אכפת לו מהנשמה, הוא רוצה לעשות מה שבא לו, לאכול, לשתות, לזלול, לסבור וכו' וכו'. אז אם ראה בעיני אדוניה, אם הגוף עושה ראה בעיני האדון אשר לא ידע ויפדע, כן? שלא זכה לחיבה יתרה, הנזכרת להעלות את הגוף, הוא לא מצליח. הגוף גדול, חזק עליו. על כל פנים, לא תצא הנשמה כצאת העבדים, שצריכים על כל פנים לשמור, שלא לקלקל את הנשמה בעצמה. בסדר, לא כל אחד מצליח להעלות את הגוף, אבל לפחות את הנשמה תקלקל. לא לקלקל, אי אפשר לקלקל באמת את הנשמה, אלא לקלקל את הנשמה הכוונה להסתיר אותה מאוד. כן, לפחות בזמנים מסוימים, התורה נותנת לנו, בואו רגע נתרגם את זה למונחי הזמן. הציפייה היא שאנחנו כל השבוע נהיה עם השם יתברך. גם ביום ראשון, גם ביום שני, כל השבוע נהיה עם השם יתברך. בתפילות, באכילה, בכל מעשה החול שלנו, הערת הנשמה תבלוט. האם אנחנו מצליחים? קשה. קשה. לא כולם יושבים כל היום ולומדים תורה, אנשים נמצאים בעבודה, חלק מהאנשים נמצאים במקומות לא נעימים, מקומות תחרותיים, מקומות שיש בהם לפעמים שנאה, קנאה, תחרות, לשון הרע, לא יודע מה, אלף ואחד דברים. השבת זה פרשת משפטים. כן, אז התחום הזה של המשפט, של המשפטים, עורכי דין, מי שקצת מכיר, קצת מכיר את העולם הזה, זה עולם מלא, בלי לחלק ציונים, לשם מגיעים אנשים שהחליטו לריב, בסדר? לא מגיעים שם אנשים שיש להם שולם אחד עם השני, אנשים שמסוכסכים אחד עם השני, נכון? לכן יש לי עורך דין, לך יש עורך דין, ובואו תריבו ביניכם עורכי הדין. אז זה כבר מקום מסובך להיות בו, אתם מסכימים איתי? עכשיו, ומי שנמצא עובד במקום הזה, כל היום הוא רע, וכל היום הוא זה, וכבודו, וכבודי, קשה מאוד. בסדר, אז קיבלת את השבת. אז יש לך שבת. השבת, התכלית שלה זה שתיפגש עם הנשמה. לפחות אל תקלקל את הנשמה, כי שבת זה יום לנשמה. לפחות שם אל תקלקל. אל תיכנס לשבת עם 4.5 קילו עיתונים. שכל השבת מרופדת לך בזה ענן של עיתונים, שאתה לא תוכל להיפגש עם התוכן של השבת. אל תעשה השלמות לכל הלשון הרע שלא הספקת לדבר כל השבוע, אתה מדבר אותם בשבת. שבת, שתהיה שבת. לא זכית, לא כולם זוכים להעלות את ימות השבוע אל הנשמה. אבל את שבת אתה יכול. לכן על זה הדרך. מועדים, חגים וכו' וכו'. על כל פנים לא תצא קצת הנשמה, קצת העבדים. זקנה הנשמה, חומסים אותה. שצריכים על כל פנים לשמור שלא לקלקל הנשמה בעצמה. והאדם נשתלח לזה העולם לתקן גם את הגוף. נכון? זה התפקיד העיקרי. ולכן יש לנו פנסיה בסוף החיים. וכתיב אנשי קודש טיון, שבני ישראל הם קודש. כמו שכתוב קודש ישראל להשם, וזהו הנשמות. אבל יכול האדם להתקדש בגוף, להמשיך בו הערת הקדושה מהנשמה, שהגוף יהיה קדוש. שהנשמה מהירה דרך הגוף. איך זה מושג? על ידי כמה דברים? על ידי אכילה. אדם אוכל כשר, קודם כל. ואוכל על פי דת, על פי תורה. עם ברכות כמו שצריך, ושמירת הפתחים, תכף נגיד פרשת תרומה, יש שבעת פתחי הגולגולת שצריכים שמירה כל הזמן, שתי עיניים, שתי אוזניים, שתי נחיריים ופה, ואמרנו, אכילה, זה וכמובן כל העניין של שמירת הברית, וכולי, שמירת כוחות החיים, שמירת הברית, שמירת העיניים וכו' וכו'. אז זוכים, תקן את הגוף. וכתיב, תהיון לי, אנשי קדוש תהיון לי, שהוא הוויה חדשה, שזוכה להמשיך הערת הנשמה בגוף. וגם פירוש תהיון לי, כמו שכתוב, נהייתי ונחלתי, שכפי שבירת התאווה הגופנית, מאיר הנשמה. ונעשה הוויה חדשה. בעיקר, שיהיה מכוון לשם שמיים. כמו שכתוב, תהיון לי. שיהיה לשם שמיים. יש אנשים שרוצים קדושה, כי זה מגניב, כאילו, וואו, נהיה קדוש, אנשים יבואו אליי, אנשים... שום מיני דברים, כן? לא בשביל זה. אלא, תהיון לי, שאם ישתוקק אל הקדושה כדי לעשות רצון הבורא יתברך, אז כתיב ישלח עזרך מקודש. אז באמת, תזכה לעזר, אבל מי שחפץ בקדושה, לא יודע למה, בגלל כל מיני דמיונות, אז לא. והשבת, יום הזה נשמתין, כמו שכתוב, למען ינוח שורך, וינפש בין עמתך והגר. השבת זה יום הנשמה, ושבת צריך לנוח השור. מי זה השור? אנחנו בעצמנו השור. בשבת, תביאו לדף, יש פה דפים? בשבת צריך לנוח, בין העמה, זה הגוף. שבת זה יום הנשמה. אז בואו ניקח את זה. לא נבזבז את זה. ולכן יש הרבה מאוד מניעות לקראת השבת. הרבה יצר האור לקחת כל מיני דברים שיסתירו את אור השבת. פה אין תירוץ. יום עד נשמתים. אני אומר, אני ממליץ לדבר הזה בחום, הטקס המשמעותי ביותר בשבילי בכניסת שבת, זה הכיבוי הפיזי, לא הניתוק, צמא, הכיבוי הפיזי של כל המכשירים, פלאפון, מחובה, לא, בכל מקרה אני לא אדבר בטלפון, מחובה, מחשב, מחובה, הרמקולים של המחשב, מחובים, המערכת, כל, חייב שיהיה כבוי, אם בטעות, לפעמים קורה איזה שבת בטעות ש... שאני לא מספיק, לא, או שאני לא זוכר, או שוכח, או משהו, לא משנה, טלפון לפעמים, זה כל השבת מזמזם לי פה מאחור, אני משגע אותי. זה חלק מהזה שאני מתנתב, ובמוצא שבת, אני משתדל מאוד מאוד לאחר כמה שיותר לפתוח אותם. אם בכלל, לפעמים רק ביום ראשון. זה הקודש והחול, המעבר אצלי. מהזמינות, מהנגישות, מהמיידיות, ומשהו לפאזה אחרת לגמרי. שמעתי שיש בארצות הברית מושג כזה ששומר שבת חוץ מ-SMS. אפשר בלי SMS? חוץ מ-SMS. היום הכל זה לדים, נכון? זה מבחינה הלכתית כנראה פחות מורכב. לא, זה אסור, אבל אני אומר, מצא יצר הרע מקום להתגדר בו. אז חוץ מ... טוב. מירי ורבייסי, אנחנו גם בשבת יש לנו פרשת שקלים. כי הגענו לאחד באדר ובאחד באדר משמיעים על השקולים, אומר השפת אמת, למה באדר? כן? אומר ויראה, שהוא זמן תשובה. כמו אלול, סוף השנה. אתם יודעים שחודשי השנה הם מחולקים ל-12 וגם בעצם 6 חודשי מראה. כל חודש, חודש המראה שלו. אז בעצם אדר, איזה חודש מקביל לחודש? אלול. הוא המראה של חודש. אתה רוצה לדעת מה קורה באלול? תסתכל באדר. אתה רוצה לדעת מה קורה באדר, תסתכל באלול. כן, אז יש הרבה מאוד קשר בין החודשים הללו, כן? אפילו בין המזלות. אדר מזלו דגים, אלול מזלו בתולה, יש כאן איזו התחלה חדשה, שהיא סמויה וכו'. ויראה שהוא זמן תשובה, וכמובן פורים כפורים, ויראה שהוא זמן תשובה כמו אלול בסוף השנה. רק שזה סוגי תשובה שונים. בחודש אלול אפשר להגיד שזה קצת תשובה מיראה, ובאדר זה תשובה משמחה. לא ברור מה יותר קשה, או לי לפחות כן, אבל באלול, זה תשובה מהירה, בן אדם, עליך נרדם, קדימה, קדימה, קום, קרע, שפור, כן, בטרם, ימים, פונים, זה הכל איומים, חביבי, כדאי להתחיל להתעורר, כי תכף, יום הדין. ובפורים זה אחרת לגמרי, זה תשובה, זה כפורים, אבל זה מתוך שמחה. זה עומק עומקים, אבל מתוך שמחה. ומה שמחכה בסוף, אם אנחנו מקבילים את א' בתשרי לא' בניסן, אז מה זה א' בניסן, איזה יום זה? יודעים? זה ראש השנה לראשון, כן, אבל זה יום שנטל 10 עטרות. זה היום הכי שמח בהיסטוריה היהודית. חנוכת המשכן, ואהרון כהן גדול, ומשה רבנו מלך, וירידת האש מן השמיים, מדרש מעולה בתנחומה, 10 דברים שקשורים להשארת שכינה שקרו ב-א' בניסן. יום שנטל 10 עטרות. היום הזורח ביותר. הכל חותר לשם. כי גם בניסן, ואדר תשובה מאהבה, הנה הוא אומר את זה, ואדר תשובה מאהבה, לקח מרבים בשמחה, שנתעורר רצון ונדיבות בכל איש ישראל. כלומר, לפי דבריו, הציווי על מחצית השקל הוא בעצם סוג של שיקוף לכולם נורא רוצים לתת, כאילו, כשיש תשובה מאהבה, יש איזה נדיבות, רצון לתת, איפה אני, מה חובתי ועשנה וכו' וכו'. ולכן כתוב, משמיעין על השקלים, כלומר, זה כבר קיים, רק צריך להשמיע. שזה עניין השקלים לעורר נדיבות ישראל. כי בוודאי אין רצון השם במחצית השקל. מה הקדוש ברוך הוא צריך את הכסף הזה דווקא? מה זה העניין הזה? רק בהתעוררות רצון הפנימי שבין ישראל לאביהם שבשמיים. הקדוש ברוך הוא רוצה את הרצון. את הרצון לתת. החצי שקל זה פשוט, אומרים בלום דס חלויס, כן? שיהיה חלוט. חלוט לרצון לתת. אז תן משהו. שיהיה, אבל... כי יש בכל איש ישראל נקודה פנימית שהיא בלתי להשם לבדו, היא רק להשם יתברך. וכי נגיד אבי אדוני זקני מורי ורבי זצל, על הפסוק מייפו פעמייך בנעלים בת נדיב, ביתו של אברהם אבינו עליו השלום, שהוא הנדיבות שבישראל, וצריך מנעל שלא תתפשט האהבה לחוץ. מרוב שעם ישראל נדיב, אז צריך זהירות, צריך מנעל, שלא תהיו יותר מדי נדיבים, ותתחילו להחזיר שטחים לאויבים שלכם, או בנדיבות שלכם, וכל מיני... רק אומרים לכם את המילה שלום, אתם ככה נמסים, צריך זהירות, מנעל. נדיבות, נדיבות, אבל לא להתבלבל. כי באהבה צריך שמירה יותר, עד כאן דבר, וזה שכתוב על השקלים ועל הכלאיים, משמיעים על השקלים ועל הכלאיים, שלא יתפשט לחוץ, שלא יהיה נדיבות שנהפכת לכלאיים, שהיא לא ראויה. והשקלים היה תיקון לחטא העגל. כי כשמתעורר רצון הפנימי כנזכר לאל, נדחה הכל. חטא העגל זה סוג של ערבוב, של רצון חיצוני עם רצון פנימי. רצון פנימי זה פחד בלי משה רבנו, ורצון חיצוני זה כל הערב רב, שם זה ערבוב. אז כשמתעוררים לתת את השקלים, התיקון פה כמובן שבחטא העגל כולם נתנו, הגברים נתנו, קחו, הנה, טבעות, נתנו. וכאן מתעוררת נתינה מכוח הקדושה. כעניין אפילו מחיצה של ברזל מפסקת וכו'. וכן בכל שנה, לכתיב במדרש, כשקוראים פרשת שקלים, ובאדם מתעורר רצון פנימי נמסור הכל להשם יתברך. הבית יוסף מבקש מהמגיד, המגיד שנגלה אליו, אומר לו, מה אתה רוצה? יש לך זכויות עצומות, אתה הבית יוסף, אתה כותב, מאוד משבח אותו. אז אומר לו, אני רוצה למות על קידוש השם. איך הוא אומר לו? אז קודם כל, הבקשה היא מוזרה. מה אתה? אני רוצה, הוא רוצה כמו רבי שלמה מולכו, כך הוא אומר. רבי שלמה מולכו, שהיה אחד נהרג הקידוש השם. ההתקללות הזאת, המסירות הטוטלית, אני רוצה להיות שם. המגיד אומר לו, הבטיח לו, תמות על קידוש השם. טוב, אנחנו יודעים שרבי יוסף קארו עומד בגיל 87 על מיטתו. הוא הגיע, הצליח להגיע במדרגתו לסוג של התקללות, טוטליות גמורה, להתמסרות לחלוטין להשם יתברך, שזה נקרא שהוא מת על קידוש השם. כן? אבל בחודש אדר מתעורר איזה רצון למסור את הכל, לא רק למסור איזה מעשר מהחיים לקדוש ברוך הוא. מה אתה רוצה הקדוש ברוך הוא בשביל לעזוב אותי בשקט, שאני אוכל לחיות חיים נורמליים? אתה רוצה מה יסר? קח מעשר. 3 פעמים תפילה ביום, מספיק לך? עוד קצת שבת וחגים, וכל השאר אפשר להיות נורמלי, נכון? רגיל. אז זה הסכם, הסכם אי לוחמה בינינו. אתה לא תפריע לי יותר מדי, אני לא אפריע לך יותר מדי. הרב שטיינזלץ קורא לזה כמו בית אבות. כאילו, הילדים אומרים לו, לפעמים להורים, אני, אבא, אני אשים אותך בבית אבות, אחי משוכלל, אחי זה, רק אל תבוא אליי הביתה. כאילו, בוא נשמור על כל אחד במקום שלו, כך אנחנו רוצים. לא. זה למסור את הכל. כמו בן אמיתי שמכבד את אביו. הביא אותו אליו הביתה. ובאדם מתעורר רצון פנימי למסור הכל להשם יתברך, רק אין לנו בית מקדש בעוונות הרבים. בבית המקדש היה גם את האפשרות למסור את הכל. גם בממון, גם בקורבן, אדם היה מביא קורבן, היה עושה את החשבון שהקורבן הזה בעצם היה צריך אותו בעצמו, גם ביופי, ברע, הכל היו כלים לרצון הזה להימסר. אז ממילא מתעורר אהבת השם לישראל. כי האהבה היא רצון. המים הפנים לפנים, יש רצון, אז הרצון הזה הוא מושך רצון שכנגד. אז אם יש רצון למסור את הכל השם יתברך, זה מעורר כנגד זה, רצון אלוקי לאהוב אותנו. ממילא נתעורר אהבת השם לישראל ויכולים לשוב בתשובה מתוך שמחה. וניסן, ראש השנה לחודשים, הוא בחינות התחדשות שבא על ידי שמחה ואהבה להשם יתברך. כן. הניצנים נראו בארץ, את הזמיר הגיע, כל התור נשמע בארצנו, זה חודש ניסן שהוא מלא בהתחדשות, מלא בפריחה. זה התוצאה שזוכים לשוב מתוך תשובה מאהבה, כשבלב, לב, חודש אדר, כמובן נמצא פורים שהוא שיא השמחה וגם שיא העומק והפנימיות. חזקו ואמצו רבותיי. השם ברך אתכם, שבת שלום, חודש טוב.